אנחנו במשנה בדף עין ה' עמוד ב' למטה. נגע בחרסו של תנור, אם צלו את הפסח בתנור והפסח, הקורבן, הבשר, נגע בחרס של התנור, יקלוף את מקומו. הגמרא מסבירה בהמשך שבעצם באותו מקום שהוא נגע בתנור הוא לא היה צלי אש, אלא התחמם, התבשל מהחום של התנור ולא מהאש. אז לכן אותו מקום צריך לחתוך את אותו נקודה שהוא נגע. נטף מרוטבו על החרס, נטף מרוטב של הבשר על החרס של התנור, וחזר השומן שהתחמם עכשיו מהתנור ונגע בקורבן פסח. אז בעצם עכשיו יש פה נקודה בקורבן פסח שהתבשלה על ידי רוטב שהתחמם מהתנור, אז זה בישול, אז לכן ייטול את מקומו. פה זה לא מספיק לקלוף כמו ברישה, אלא פה צריך ליטול, כי השומן דבלה יותר בבשר, לכן זה דורש יותר מכדי קליפה, זה נקרא כדי נטילה. אם נטף מרוטבו על סולת, זאת אומרת היה סולת שם מתחת לקורבן פסח ונטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו. את אותו מקום שנטף על הסולת אסור לאכול את זה, כי הרוטב הזה שנמצא בתוך הסולת הוא רוטב של קורבן פסח, וכתוב על קורבן פסח שאסור לאכול אותו אלא צלי אש. אז בעצם אתה עכשיו אוכל דבר שהתבשל בסולת, ולכן הוא אסור באכילה, כי הוא חלק מקורבן פסח שצריך לאכול דווקא צלי. אז לכן צריך לקמוץ את מקומו ולשרוף אותו, כי הוא פסול לאכילה. סחו בשמן תרומה, אם הוא סח את הקורבן פסח בשמן של תרומה, אם זה חבורת כהנים אז אין בעיה, יאכלו. אם זה של ישראל, אם עדיין הקורבן חי, עוד לא ניצלה ידיחנו, תשטוף את השמן תרומה, כי זה יאסור את הקורבן באכילה לישראל. אם הוא צלוי, ואחרי שצלוי, צלו אותו עם שמן של תרומה, יקלוף את החיצון. זאת אומרת שהייתה בליעה של השמן במעטפת החיצונית, צריך לקלוף אותו. סחו בשמן של מעשר שני, לא יעשנו דמים על פני החבורה. שאין פודים מעשר שני בירושלים. זאת אומרת, אתה לא יכול לפדות את השמן של מעשר שני בכסף כשאתה נמצא בירושלים. אז לכן צריך לאכול את המעשר שני הזה, את הבשר הזה, בירושלים, כדין אכילת מעשר שני. המשנה בעצם מכניסה אותנו לעולם של נגיעות של דברים אחד בשני, מהדינים. נכון. לא, הייתי אומר שאולי אפשר לפדות את שהוא לא יהיה לו דין מעשר שני לבשר הזה. איתמר, חם לתוך חם, אם נגיד נכנס חלב נשפך על בשר ושניהם חמים, חם לתוך חם, דברי הכל זה אסור, הם נבלעו אחד בשני. אם צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר, כי לא היה פה בישול אז זה מותר. אם חם לתוך צונן או צונן לתוך חם, מחלוקת. רב אמר אילה הגבר, הצד העליון הוא הקובע, ולכן אם זה חם לתוך צונן אז אסור, כי העליון מחמם, אבל צונן לתוך חם מותר, כי העליון מקרר את הכל. שמואל אומר להפך, תתה הגבר, ולכן חם לתוך צונן מותר, צונן לתוך חם אסור. נען, כתוב במשנה שאם נטף מהרוטב של הבשר של הקורבן פסח על חרס, וחזר אליו חזרה, ייטול את מקומו. כסל כדעתך, בחרס צוננת. אז בשלמה לרב, דאמר אילה הגבר, שומח ייטול את מקומו. דאז על רוטב, מגיע הרוטב החם מהבשר, ונופל על החרס הקר, מרתח ללחרס. ועכשיו החרס, הדר חרס מרתח ללרוטב. וכי ידע רוטב הפסח, עכשיו רוטב עכשיו חוזר חזרה לגעת בפסח, כמית ופסח, או יוצא שמתבשל הפסח מחמת החמימות של החרס, ולא מחמת הצלי, אש. רחמן אמר צלי אש ולא צלי, מחמת דבר אחר. כך הרב יסביר את המשנה. זאת אומרת שהרוטב החם יצא מהבשר, נגע בחרס הקר, חימם אותו, עכשיו החרס החם חימם עוד, החזיר חום חזרה לרוטב, וכשהרוטב החם עכשיו נוגע בצלי, הוא בעצם מעביר אליו חום מהחרס, וזה לא צליה. כל זה לרב. אלא לפי שמואל, שהוא אומר תתה הגבר, שהתחתון קובע, אם החרס צונן, אז הוא יקרר את הרוטב. הקורי מה יקרה לרוטב? אז למה ייטול את מקומו? הרגע זה הוא מאבד את החום שלו, הוא לא יחמם את הבשר. את הגמרא, כדאמר רבי ירמיה, בהמשך אנחנו נראה שרבי ירמיה בתרץ אליבא דשמואל בסולת רותח, התחנה מבחרס רותח. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בין רב ושמואל איך לפרש את המשנה, האם החרס שמדובר כאן הוא חרס קר, או חרס חם, רותח. אז שמואל יעמיד שמדובר בחרס רותח של תנור. אותו דבר במשפט הבא של המשנה, תנן, נטף מרוטבו על סולת, יקמוץ את מקומו. כסל כדעתך בסולת צוננת. אז בישלמה לרב דמר אילה הגבר, משומח יקמוץ את מקומו. דמר תחלה לסולת, הרוטב של הצלי מרתיח את הסולת ההכרה, ועד הרודרינה, ועד הסולת, ועכשיו, כוונה, הוא מרטיב אותו מכל הכיוונים, ועכשיו הסולת מרתיחה לו חזרה את הרוטב, והוא נוגע עכשיו בצלי, כמה תבירות הם מחמת חימות עד הסולת, והרוטב הזה עכשיו אסור באכילה, כי הוא רוטב של קורבן פסח שהתחמם לא מהאש אלא מהסולת. רחמן אמר צלש ולא צלים חמה דבר אחר. אלא לשמואל דאמר תתה הגבר, האם הסולת לכאורה כיוון שהיא צוננת הקוריקה מהקר לה היא מקררת, למה לקמוץ את מקומו? למה לקמוץ אותה? אמר מירם השמואל, כמו שתרצנו מקודם, מדובר בסולת רותחת. תנן, נמדנו במשנה עוד הלכה, שאם סך את הקורבן פסח בשמן של תרומה, אם זה חבורת כהנים, מצוין שיוכלו, אם של ישראל, אם זה חי ידיכן. ואם אצלי, יקלוף את החיצון, את השכבה החיצונה, כשנבלעה משמן תרומה. בשלמה לרב, דאמר אילה הגבר, אמתו לך סגל בקליפה. אני מבין למה מספיק רק לקלוף, שזה מעט. למה? משום דעילה, צוננו. מה ש... אילה פה השמן הוא צונן ולכן הוא לא נבלע כל כך הרבה בתוך הבשר ולכן מספיק כדי קליפה. אבל לשמואל דאמרת אתה הגבר, כיוון דחמו הצלי הוא חם והשמן שבא לצלי מקבל מהחום של הצלי כי אתה הגבר, אז הוא נבלע הרבה, נבלע בעלה, אז מה הישגלה בקליפה? למה מספיק קליפה? לכאורה השמן עכשיו נבלע בתוך הקורבן פסח לגמרי, וניצר לגמרי, ישראל לא יכול לאכול את הקורבן הזה, כי יש בתוכו בלוע שמן תרומה. הגמרא שאני שיחה דה משהו באלמה ודה אבידה. שיחה שמו טיפה שמן, זה לא כמות רצינית, ולכן גם לפי שמואל מספיק כדי קליפה. תנא קבתי דשמואל, הלכה כשמואל, כך נפסק להלכה כדעת שמואל, כי יש ברייתא מפורשת לטובתו. חם לתוך חם אסור, צונן שנתח נתן לתוך חם אסור, זאת אומרת שהצד התחתון קובע, ואילו חם לתוך צונן, וצונן לתוך צונן, מדיח, מספיק לשטוף. חם לתוך צונן, אומרת הגמרא, מדיח. כיוון דחמו, סוף סוף יש פה איזה חום, אז עד המקר לנכון שאתה אומר שהתחתון מקרר, אבל לוקח כמה שניות עד שהתחתון מקרר, אז באותם כמה שניות אי אפשר דלו פלפור את הקליפה מיאני ביי, לפחות כדי קליפה הייתה בליעה, אלא אם היה באמת צריך לתקן, חם לתוך צונן, אמנם צטה הגבר, אז לכן החם זה לא יוצר תהליך בישול בכל הצונן, אבל קולף. זאת אומרת, כדי קליפה כן צריך להוריד. זאת אומרת, בשפה שלנו היום, אם נשפח מרק בשרי רותח על, נגיד, על גוש גבינה, אז אתה צריך כדי קליפה. זאת אומרת, צריך רק אתה, הגוש גבינה יקר, אז רק את הרובד הראשון, את הקליפה. למה? כי תתה הגבר. הגבינה היא קרה, והיא משפיעה יותר מהחום של המרק, ולכן מספיק לקלף את השכבה החיצונה. אבל אם זה צונן לתוך צונן, מספיק להדיח. זאת אומרת, אם מרק קר, מרק בשרי קר, נשפח על פיצה קרה, אז מספיק לשטוף אותה, להדיח אותה מהשאריות של הרוטב, או גבינה קרה נגיד, אז לשטוף אותה. גם הפוך, נשפח חלב קר על, זה קורה במקרר הרבה פעמים ששואלים שאלות.
מה? נשפל בפיצה.
מה? למה נספג?
בפיצה?
אה, בבצק.
בבצק, כאילו.
כן.
צריך שיש שם איזושהי שכבה, משהו ש...
כן, אז אנחנו אומרים את השכבה...
בפיצה היא מספיק דקה כזה.
כן, אז מקולפים את השכבה העליונה. כן, רק את השכבה. קולפים, הפה הזה מספק הדחה באמת. כן. אבל נגיד זה קורה שלפעמים שואלים במקרר, נשפח חלב על... על בשר שוקר וגם המקרן, אז מספיק לשטוף. דניה אידך, בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, וכן צונן שנפל לתוך המסור, עוד ראיה לשמואל. זאת אומרת, שתי ברייתות שהן מהוות ראיה לשמואל, שאנחנו רואים שמה שנפל לתוך חם אז הוא אסור, ואילו חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח. שוב שואל דגמר, חם לתוך צונן מדיח, כיוון די חם, סוף סוף יש פה איזה חום, עד המקר ליל, עד שהוא מקרר אותו, אי אפשר דלו בלפור את הקליפה מיני ביי, אלא אם החם לתוך צונן קולף, וצונן לתוך צונן מדיח. אז אם כן, יש לנו שתי ברייתות, חד משמעיות כדעת שמואל, וכך הלכה למעשה, שתתה הגבר, התחתון גובר, הוא קובע ולא העליון. ככה זה נראה. מי יותר משפיע? כן. המציאות מראה כמו שמואל באמת. אם יש לך אמבטיה רותחת שאתה רוצה לקרר אותה, אמבטיה קרה שאתה רוצה לחמם אותה. אז אני חושב שאפשר לראות את ה... שזה יותר קשה, צריך יותר השקעה. כן. לקרר אמבטיה חמה זה יותר קשה מאשר לחמם אמבטיה קרה.
השטח פנים של מה
שלמטה
יותר גדול.
אני יודע מה הסיבה הכימית לזה. טוב, אמר מר, צונן לתוך צונן מדיח. אמר מונה, לא שנו אלא שלא מלחו, שהוא לא מלוח. אבל אם יש שם המלח, שני דברים קרים, אבל שהם מלוכים, אסור. המליחות יוצרת פי אפוע. כן, דאמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל, כבוש רצפי אומר בחומץ. אמר רב עדה, אמר שמואל, מליח כרותח, שאנחנו מחמירים שמלח יוצר כאילו בישול, לא אמרן, אלא רק מליחות כזאת, שהיא מליחות מאוד רצינית, שלא נאכל מחמת מלחו. אבל אם זה לא מליחות, זה סתם טיפה שמו מלח, נאכל מחמת מלחו, אז זה לא נאמר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים שמלוח כרותח, זה רק כמות גדולה מאוד של מלח, שזה ממש בלתי אכיל. האו בר גוזלה, חתיכת אוף, שנפל לקדה דקמחה, זה מאכל חלבי, שרי רב חינא ברד רב המשרה פשוני, הוא התיר את זה. אמר רב, אמן חכים למשרה מילתא, כי העמי חכם להתיר, כי להתיר צריך יותר חוכמה. זה רב חנה אומר לרב ראשוניה, דגב רב הוא יאמר לך, כי המשמול מלך כרותח, זה רק מלח כזה שאינו נחם מחמת מלחו. אבל אין איכן לחמת מלכו. המאכל הזה החלבי אומנם שמים בו מלח, אבל הוא אכיל. ונעימי לחי, כל מה שאנחנו אומרים שעדיין זה בשר חי, אז הוא, אם זה לא מלוח מאוד מאוד, הוא לא בולע. אבל צלי באי קליפה, אם הבשר צלי, אז יש לו איזה כבר, הוא כאילו יותר רך כזה, והוא סופג לתוכו דברים, ולכן צריך קליפה. ולא אמרן עד אלית בפילה, שאין לו חריצים, אבל אלית בפילה, אם יש לו הרבה הרבה חריצים, אסור, כי הם בולעים, מכניסים לתוכם את החלב. ואם מטובל בטבלה, אם יש גם תבלינים, אז גם כן אסור, כי התבלינים עוד יותר מרקחים את הבשר, והוא בעמדת בליעה יותר חזקה. אמר רב, בשר שחוטה שמן, שצלו עם בשר נבלה כחוש. הלכה נוספת, אם אני מכניס לתנור שני שיפודים, שיפוד אחד בשר כשר, שני בשר טרף, אבל אחד הוא שמן, זאת אומרת שהוא מוציא הרבה לחות וזיעה, והשני פחות, אז בכל זאת זה אסור. למה? מה הייתה? מה מפתמה מהדדה? יש איזה לחות שעוברת מאחד לשני, וזה נחשב בישול גם כן. זאת אומרת, הוא מחמיר שבתנור, גם אם התבשינים לא התערבו, אבל היה ביניהם, שמתי באותו תנור תבנית, תבשיל חלבי, תבשיל בשרי, אז הם עברו אחד לשני. גם פה, רק כשיש איזה שומן פה, שזה משהו שומני, אז יש איזה לחות שעוברת מזה לזה. לוי אומר, אפילו בשר השחוטה כחוש, בלי שומן, שאצלו עם בשר נבלה שמן, מותר. לוי חולק ואומר, זה לא סיבה לאסור. מה איתם? איך הבעל, מה זה? רק לחות כזאת שעוברת מזה לזה. הלחות הזאת, אני לא, זה לא דבר שאוסר. וריך לב מילתי. וכך הלכה, אנחנו פוסקים שריך לאו מילתא. זאת אומרת שמעיקר הדין לא אוסרים דבר שנמצא עם זה עם זה. אם יש רוטב, אז יש כאלו שמחמירים, שאם יש מאכל עם רוטב ממש, לא רק שומן, אז יש כאלו שאומרים שיש כל כך הרבה עדים שעולים בגלל שזה מאכל עם רוטב, שאז כן זה מתערבב. אבל אם זה בלי רוטב, אז אנחנו להלכה מקלים. זאת אומרת, אם בטעות אפו חיממו באותו תנור אפו, אני יודע מה, פשטידה חלבית ושניצלים, אני יודע משהו, חיממו בשר באותו, אז אנחנו לא נאסור את זה בדיעבד. אבל אם היה רוטב, אז יש כאלה שיעשו. זאת אומרת, ממש משהו לך.
וחלטה שאני בורשן, דבר אחרי
השני, אם במקום
מסוים זה
רוטב
נגיד,
ואחרי זה מכניסים
איזה משהו של חלב, זה
כאילו
ברור שאין שום בעיה.
בעיקרון אין בעיה, כי א' זה נקי והתנור הספיק להתקרר, אז בעיקרון אין בעיה. לחומרה אנחנו, בגלל שיש לפעמים בליעה של, בגלל שאמרנו משהו עם ממש רוטב, אז לחומרה מגילים אותו, זאת אומרת, מחממים את התנור כמה זמן, ואז מכניסים. אבל בדיעבד בוודאי שזה לא אוסר. בכל זה לך תחילה, בדיעבד זה לא יהיה אסור.
אם הוא משל טרפה בתנור, אתה לא קורא לו כלום?
אם זה בלי רוטב, מעיקר הדין בדיעבד זה לא אוסר. לך תחילה אנחנו נדרוש הגעלה וכו', אבל בדיעבד זה לא יהיה אסור. עבד לוי עובדה ברש גלותה, עשה ככה ופסק הלכה למעשה בגדי ודבר אחר. צלו שם בתנור גדי וחזיר ביחד באותו תנור, והוא התיר את הגדי. מי טבעי? כתוב בתוספתא שאין צולים שני פסחים כאחד מפני התערובת. מה זה התערובת? מה אליו? תערובת של טעמים. יוצא שאתה אוכל טעם של גדי שאתה לא מנוי עליו, ואתה צריך לאכול רק עם מה שאתה מנוי. קשה ללוי, לא יגיד לוי, תערובת פה זה לא תערובת טעמים, תערובת גופים, פשוט יש חשש שיתערבבו, יתבלבלו בין הגדי הזה לגדי הזה, וכל חבורה בסוף תיקח את הגדי שהוא לא הגדי שלה. לכן המסתברא, כי קטני סייפה, אפילו גדי ותלה, גם כן אל תעשו את זה ביחד. היא אמרת בשלם מפני גופים, זאת אומרת שחשש ערבוב, אנו קטני אפילו גדי ותלה. שאפילו גדי ותלה שקל להבחין, זה תלה שלי, זה גדי שלך, אפילו אחי אנחנו חוששים שמתוך הבלגן יתבלבלו בבשר. אלא היא אמרת מפני תערובת טעמים, אז מה זה משנה אם זה גדי ותלה או גדי וגדי? אלא מה על כוכך? מפני תערובת גופים הוא דעשו, אבל תערובת טעמים יוצא ששרי שמותר. אז אם כן אפילו זה הופך להיות קושיה על רב, למה תבטאו את הדרב? אמר ברמיחה במעסקין, אני קוראים שצלעו בשתי קדרות. מדובר שהוא צלע בשתי קדרות נפרדות, ואז באמת אין גם מעבר של טעם אחד מהשני, זה לא שהם שניהם ניצלו באותו תנור. בשתי קדרות צלקת התח, הרי קורבן פסח הוא לא נצלב בקדרות אלא נצלב אש, אלא אם כי אין שתי קדרות, זאת אומרת צלו אותו בתנור אבל באופן כזה שהיה כמו קיר כזה שמבדיל בין שני השיפודים, ולכן אין מעבר של טעם אחד מהשני. אחרי כמה אין צולים שני פסחים כי אחד מפני התערובת. מהי תערובת? תערובת טעמים. אפילו כי אין שתי קדרות שאין תערובת טעמים, יאמר רב אסור בגלל תערובת הגופים, אפילו גדי ותלה. אז אם כן יש לנו מחלוקת בין לוי לרב, האם בתנור עוברים טעמים דרך הלחות, מה שנקרא, האם רכה זה מילטה או לא מילטה. אומר רב מרי שלמעשה זה מחלוקת תנאים, כתנאי. הרודה פת חמה, זה משנה מסכת תרומות, אדם לוקח פת חמה, הוא נתנה על פני חבית של יין של תרומה. האם נאמר שהפת החמה בלעה עכשיו מהלחות, מהארומה של היין של התרומה, והיא הפכה להיות בעצמה ספוגה בעצם ביין של תרומה, אבל זה לא היין עצמו, זה האוויר שעולה מהיין, מהריח הזה, והיא הפכה להיות פת ספוגה ביין של תרומה ואסורה לישראל. רבי מאיר באמת תוסר, רבי יהודה מתיר, ויובי יוסי עושה פשרה, מתיר בשל חיטים ואוסר בשל סעורים, כי הסוערים, סעורים יותר שואבות, יותר סופגות. מה אליו? לכאורה זה המחלוקת, תנאי. מר סבר ירחה עליו מילטה. רבי יהודה שמתיר אומר, על החוט הזאת זה שום דבר. מר סבר ירחה מילטה. אתה גמרא ללוי, זה ודאי תנאי. לוי ודאי יגיד לשיטתו זה מחלוקת תנאים, וזה משתלם לו. כי רבי יהודה הוא המתיר, ובדרך כלל הלכה כרבי יהודה. אז אם כן, הנה, אני כמו רבי יהודה. לרב נעמה תנאי, אז יוצא שאתה כשיטת רבי מאיר. אמר לך רב, לא, לכולם ריחא מילתא, לדעתי לכל הדעות ריחא מילתא. ולאו איתמר עלה דאי, כבר הסבירו את המשנה במה שמדובר. אמר חנה, אמר ריש לקיש, לביאור המחלוקת, אם זה פת חמה וחבית פתוחה, דברי הכל עשו, כי פה ודאי יוצאים הרבה עדים מהחבית ומוסרים את הלחם והופכים אותו לתרומה. אם הפת צוננת והחבית מגופה סגורה, דברי הכל מותר. לא נחלקו התנאים אלא בפת חמה וחבית חתומה, פת צוננת וחבית פתוחה. ולכן זה מקרים כאלו של חצי פתוח, והנמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי. אומר רב, המקרה של שני חתיכות בשר שניצלות בתנור, זה כמו פת חמה וחבית פתוחה, שלדעתי לכל הדעות פה זה אסור, כי הכל פתוח ויש מעבר חופשי של הזיעה, של הלחות, ולכן לדעתי פה כולם יאסרו. תני רב כהנר ברי דרב חינא סבא, פת שהפאה עם צלי בתנור אסור לאוכלה בקוטחה. אם אפית לחם עם בשר ביחד בתנור, אל תאכל אותה לכתחילה עם חלב, כי יש, שוב, יש איזה טעם כזה של בשר שנספג מהזיעה של התנור, ולכן לכתחילה אל תאכל אותה עם חלב. האי ביניתא דאיתבא בעדי ביסרא, היה דג שניצלה באותו תנור יחד עם בשר, עכשיו הדג קיבל טעם מהבשר, השרה רב המפרזיקה למיכה בקוטחה, רב יחמיר שגם את הגדי הזה שספג מטעם של, את הדג הזה סליחה, שספג מטעם של הבשר, אסור לאכול אותו עם חלב. כי הוא יחמיר, הוא יחמיר, אומר רשי, שיש נחות שעוברת. אמר ברב רשי, אמר אפילו במלחנה מי אסורה, זה עוד בעיה אחרת. אפילו אם אם לא היה חלב, סתם לאכול את הדג הזה אסור, משום דקשיה לריחה ולדבר אחר. זאת אומרת, יש איזה גזרה על דברים ש... על דג ובשר שניצלו ביחד. חמישה דברים באים בתומה ואינם נאכלים בתומה. יש דברים, חמישה דברים שאנחנו מתרים להקריב אותם, אבל לא לאכול אותם, כשהציבור תמה. העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, זבחי שלמי ציבור בחג השבועות, וסירי רחשי חודשים. לעומתם, פסח, אם הוא בא בתומה, הוא גם נאכל בתומה. אנחנו מתירים גם לאכול אותו בתומה. כי כל לא בא מתחילתו אלא לאכילה. זה יסוד שכבר אמרנו כמה פעמים, שקורבן פסח הוא קורבן מיוחד, שהמטרה שלו היא האכילה. הנה, פה זה ממש מפורש, שלכן מתירים גם את ה... לא רק את ההקרבה, אלא גם את האכילה לאכול כשכולם טמאים. חמישה למיעוט המאי, מה זה בא למעט? למיעוט החגיגת 15, שחגיגת תתוו אנחנו לא מתירים, גם בכלל קורבן חגיגה בכל החגים לא דוחה תומה. סל גדח המנקים ועד לקורבן ציבור וקביע למועד, למרות שכל אחד ואחד מביא חייב בקורבן חגיגה, אבל זה באווירה של ציבור, זה חג כולם מביאים בירושלים באותו תאריך, באותו זמן. הייתי אומר שכיוון שזה אווירה ציבורית וקביע למועד תתחיל תחומה, כמה שמלן כיוון דית את השלומים כל שבעה, יש לך, אתה יכול להספיק להיטהר, אפשר להשלים כל שבעה, אז לכן זה לא דוחה שבת, וכיוון שזה שלא דוחה שבת גם זה לא דוחה תומה, זה הולך ביחד. מנית נימר סירי רגלים. מה? אם יוצא, אם אני רוצה להקריא בחול המועד סוכות קורבן חגיגה, אז זה לא דוחה שבת.
כן.
אבל למרות, אז זה הולך ביחד.
אם אתה
אומר
זה לא דוחה, אז אתה יכול
להתאר? כן, זה הולך ביחד. רק קורבן ציבור במועדו דוחה שבת, ולכן רק קורבן ציבור במועדו דוחה תומה. וקורבן חגיגה לא נחשב קורבן ציבור. נחשב קורבן יחיד, ולכן הוא לא דוחה שבת וגם לא דוחה תומה. ונית נינה מסירי רגלים, נתן עליה זבחי שלמי ציבור. אז בכלל זבחי שלמי ציבור נכלל גם סירי רגלים. יחי סערי חודש, ראשי חודשים נמי לא ניתן. אתה מה כתוב במשנה, סערי ראשי חודשים זה מיותר. דעתן לזבחי שלמי ציבור. אמרי, סערי ראשי חודשים מצטריך עליה, צריך להדגיש את הדין של סערי ראשי חודשים. סערת החמינה לא כתיב בו מועד, לא כתוב מפורש מועד. כמה שמלן, שראש חודש גם נקרא מועד, זה סוגיה מסכת תענית. כדבי, דמר רבי, תמוז דעישה תמלוי ומליה, זה לגבי חטא מרגלים, דכתיב קרא עליי מועד לשבור בחוריי. זאת אומרת שלא ניכנס לכל הפלפול שם, מסכת תענית, אבל בכל אופן מפורש שם שראש חודש גם נקרא מועד, אז לכן גם ראש חודש דוחה שבת, וראש חודש גם דוחה טומאה. אז אם כן למדנו שקורבנות ציבור במועדם דוחים שבת ודוחים טומאה. טוב, בהצלחה, יום טוב, שבועות טובות.